עכשיו אנחנו עם השר במשרד החינוך, השר חיים ביטון, שלום וערב טוב.
שלום לך אבי ולכל המאזינים.
תחילה לפתיחת מערכת הלימודים, אנחנו ברוך השם בציבור החרדי א' באלול, זה תאריך משמעותי, ישיבות קטנות, גדולות, ותלמודי התורה, בלי עין הרע מספרים מאוד גדולים, כולם חזרו לספסל הלימודים. לכל הידוע לך, הכל מתנהל כשורה, נכון?
ברוך השם, קודם כל, אתה יודע, היום היה אפשרות לומר בוקר טוב, חודש טוב, וגם שנה טובה, ושבוע טוב, לקראת ישראל, ארבעה דברים, ברוך השם, לא תמיד יוצא ביום ראשון, אבל יצא ביום ראשון. כפי שאמרת, מדובר על בלי עין הרע, מעל 270 אלף תלמידים, בנים. אני לא דבר, לפני שדיברנו על ישיבות גדולות, קצת מישיבות גדולות, אבל מדובר גם בגנים. לא הזכרת את החבר'ה של הגנים היום, גם הגנים של המוכשר היום התחילו. ובאמת, יום, זה יום חשוב, ויום שהילדים, אתה יודע, מי הילד הקטן שפעם ראשונה שנכנס לגן ונכנס לכיתה א', היום זכינו וסיירנו בירושלים בשלושה בתי ספר, ואיך אומרים, נגענו בילדים, ראינו את הדברים, ראינו את ההתרגשות שלהם, ואנחנו מברכים אותם מכאן בעזרת השם שיהיה להם שנה טובה ומוצלחת, ושימשיכו לגדול ולפרוח ולפאר את עם ישראל. אבל אני שאלת שאלה ואני אענה לתשובה. בעיקרון, חוץ מעיר אחד, ערד, שיש שם בעיות מול ראש העיר, אני יכול להגיד לך שכלל פתיחת השנה עם המוקד הארצי שלנו ושל המחוז החרדי, ברוך השם, לא היו שום תקלות.
יפה, ברוך השם, והתקציבים הגיעו או שגם הם עדיין בדרך?
אז ככה, התקציבים השוטפים בוודאי הגיעו, התקציבים החדשים הקואליציונים, לא עלה את הציבור, אבל יש, בעזרת השם, אני מקווה שבסוף השבוע הזה תהיה פנייה תקציבית מסודרת. יש עדיין ויכוחים, עדיין גישושים ולחיצות בהרבה מאוד דברים. מבלי לפרט, אומר לך שאנחנו בסוף הדרך, ובעזרת השם, גם מוסדות הפטור, גם המוכר שלא רשמי, וגם הגנים כולם, ברוך השם, נמצאים, אבל הבשורה באמת הגדולה היא ש... היום התחילו, אפשר לומר, אלפי מורים, לפחות בטטים, שכבר עוברים לתוכנית אופק חדש, כבר מלמדים בשיטה חדשה, בתקצוב חדש, נכון לעכשיו זה ברשתות, ובעזרת השם זה יהיה גם בגנים בראשון לראשון, ובשנת לימודים הבאה בכל המערכת החרדית, שזה אחד הדברים, המערכת הכי מורכבת.
שזה משנה גם את מנגנון השכר, ואם דיברנו על גננות ועל סייעות.
זה משנה משמעותית, זה ברמה של גידול של לרוב, בסביבות 40-50% על שכרו של מורה, זה אלפי שקלים למורה, לגננת, למלמד, לכל זה, וזה משמעות אדירה.
כן, אז בכוונה אתה לא אומר ששם... סייעות, כי הם לא בהסכם הזה עדיין.
לא, אני לא אומר, זה לא נכון, כי קודם כל סייעות נמצאים בהסכם, אני אבדל את זה. בסייעות יש שתי חלקים. החלק הראשון הוא חלק שמתייחס למה שמשרד החינוך מתקצב, ובתוך ההסכם שנחתם עם ההסתדרות ועם הרשויות ועם משרד החינוך, סגרנו ברוך השם בתקציב הזה שכל הסייעות נמצאות ומקבלות ממשרד החינוך את כל החלק כמו שמקבלת סייעת במערכת הכללית. אבל יש חלק שהוא חלק של העירוני. החלק העירוני הוא סובל מאותו תהליך עירוני שקיים גם כן בחוק נהרי, שייך גם כן בכלל בשרתים ומזכירים, בהרבה דברים שזה תלוי בעיר. אז בעיר שיש בה זיקה או כוח פוליטי או זיקה חרדית, ירושלים, בני רק דברים כאלה, אז אין בעיה. אני לא יכול להגיד בכל המזאת, אבל בעיקרון אין בעיה. אבל בערים, לא רוצה להזכיר שמות כדי שלא יישמע שאני בערים מעורבות, לא כולם.
בערים שבהם ראש העיר לא מקדם את חוק נהרי ולא מקדם את מה שהוא חייב.
לא נותן את חלקו בארנונה.
את חלקו בשותפות הזו, ועושה רק מה שהוא חייב על פי חוק, אז זאת המציאות. צריך פה בסוף איזשהו אינטרס של ראש העיר כדי להפעיל את זה, מה שגורם להרבה מאוד סייעות טובות מהחינוך החרדי ללכת ולחפש עבודה במקומות אחרים, ברשתות אחרות, במקומות אחרים, כי שם כבר נמצאים בתוך המסגרת של ההסתדרות, והשכר עלה. וזה עוד פעם מוביל אותנו למצוקת כוח אדם.
אבל זו הסיבה, אני בהחלט שתדע, שאני רק עוצר את זה, זו הסיבה שבתנועת ש"ס עושים מאמץ כל כך כביר לקראת המוניציפלי עכשיו שהולך להיות, כדי שיהיה נציגים, ב-90 ערים יש לנו נציגים, כי הם אלה שבאים ודופקים על השולחן, ולרוב, לרובה דרובה איפה שיש לנו נציג, מביאים את התקציבים האלה לתלמידים שלנו. זה הסיבה שמוניציפלי כל כך חשוב, ולכן
זה באמת מסביר למה מוניציפלי כל כך חשוב בערים מעורבות, וש"ס נמצאת בעשרות, מעל 150 ערים.
יש לנו 164 נציגים, לא, ב-96 ערים אנחנו נמצאים, עם 160 נציגים,
מעל 150 נציגים.
במדינת ישראל יש 124 ערים, אני לא מדבר על הקטנים, אבל כן, זה המשמעות, אני אומר לך, אני בהיכרות אישית עם כל אחד מהם, גם בתפקיד
שהייתי. אבל בערים החרדיות הגדולות, לא בטוח שלזה המשמעות, לזאת כוונת המשורר, שיהיה...
זה לא כל הבעיות, תשמע. זה לא כל הבעיות, זה בעיה אחת שנמצאת. ברור שגם בערים הגדולות החרדיות, היום סיירתי, נכנסנו לתתים, גם לתת של רשת החינוך התורנית, גם תת מוכר שאינו רשמי, גם תת של ציבור אשכנזי, נכנסנו. אתה רואה שאין מה לעשות, בסוף אתה צריך, גם שישבנו עם צביקה כהן, מלא מקומו השעיר וראש העיר, יש צרכים של בינוי, יש קשיים, בסוף צריך להיות מישהו שדואג לך כדי להניע תהליכים. המערכת המוניציפלית היא חזקה מאוד בתחום החינוך, צריך לדעת את זה, במבנים, בצרכים וגם בשוטף, ולפעמים זה יכול להיות שיש הזנחה כזאת או אחרת של קבוצת אוכלוסייה.
אין הבדל אבל בין עיר לעיר, כלומר בכל מקום, אתה יודע, יש את אותה מנטרה שרצים, מתמודדים על ראשות העיר, כי הרי מה שקורה כרגע, מבחינת ש"ס לפחות, זה מועמדים לראשות עיר בכל הערים, חוץ מירושלים. אז מילא בבני ברק, אתה שומע שיש באמת בעיות בתברואה, ובאיכות החיים, ואיכות הסביבה, וחינוך, והקצאות, אבל כך למשל עיר כמו אלעד, מה רע בישראל פורוש בראש העיר? יש איזשהו דברים שהוא לא נותן לציבור הספרדי, או בכלל לציבור? אבי, אני שואל, אין הבדל בין עיר לעיר?
אתה מראיין הכי חד והכי חכם שיש. הבלת אותי, אתה מנסה להוביל אותי בחוכמה לדבר נגד ראש עיר, לא חס וחלילה, לא בצד הרע של העניין.
לא, להסביר למה אין הבדל בין עיר אחת לעיר. במקום שצריך לשפר, האזרח יכול להבין, במקום שטוב לו.
שאלת שאלה ואני אסביר אותה. בעיקרון, עובדתית, ברגע שאתה מגיע לעיר כמו אלעד, ופורוש עם כל מה שהוא עשה, ועשה דברים גם טובים, בסוף שאתה מסתכל בחלוקה של הקרקעות, בהקצאות, אתה רואה, אני לא רוצה להיכנס לפרטים, מי שרוצה שיכנס לבד, יש לו את האפשרות להיכנס לבד, לבדוק ולהסתכל למי קצו, איזה ישיבות נכנסו, איזה ישיבות לא נכנסו, מי קיבל קרקע, איזה בית כנסת קיבלה קרקע, איזה בית כנסת בקרוון, איזה חסידות נמצאת עם 50 אברכים ויש לה כבר מבנה בנוי. זה שיקולים שהם שיקולים שלפעמים צריכים להיות כלפי כלל הציבור. ש"ס הצביעו לשם, 9,000 מצביעים הצביעו ש"ס בבחירות האחרונות, ו-6,000 הצביעו ליהדות התורה.
ואיך אתה מסביר את זה שזה מגיע לבחירות המקומיות? אתה לא רואה את הנתונים האלה. בבחירות הארציות אתה רואה באמת המספר הזה.
אני מסכים. אגב, אני אומר לך שבאלעד זה דוגמה שהיא קצת שונה, בירושלים זה דווקא, כפי שאתה יודע, בירושלים זה עובד אחרת. אבל באלעד הייתה בעיה, יש בעיות כלשהם, בלי להיכנס עוד פעם כדי לפגוע באף אחד, שהציבור היה לו איזשהם טענות כלשהם, כלפי נציגים כאלה ואחרים, וש"ס עשה שינויים. יהודה אבוטבול, ראש העיר הבא בעזרת השם, מותר עדיין לעשות, נכון? עדיין מותר לעשות
תגיד מה שאתה רוצה, אתה יודע, אני רק שואל, אבל שהחוק ייכנס לתוקף, נשתדל לעמוד על זה כמה שניתן.
אז אני רוצה להגיד, רבי יהודה אבוטבול, שאני מכיר אותו אישית, מאז שהוא נמצא בתפקיד הזה של סגן ראש העיר, בארבע שנים האחרונות, נכנס רק בקדנציה הזאת, תלמיד חכם, רציני, בעל יכולות, אכפתי, דואג, אין שום סיבה שיהיה מישהו אחר ראש עיר בעיר הזאת, בזמן שהוא באמת דואג לציבור שלנו. עכשיו, אתה רוצה לפרוס כרגע עיר לעבור, אני יכול לעבור איתך, אבל זה לא שמישהו...
לא, אני לא רוצה לעבור עיר, אני באמת שאלתי על העיקרון שמנחה מפלגה גדולה כמו ש"ס. הבנו למה צריך נציגות בכל מיני ערים מעורבות, במקומות שבהם הקהל הדתי הוא קטן, הוא מיעוט, הוא צריך כוח בעירייה, אבל בערים חרדיות, שבה אתה רואה ראש עיר שעל פניו משרת את כלל האזרחים, נשאלת השאלה, מה העניין להיכנס שם ולא לשמור את האנרגיות למקומות שבאמת צריך?
הסיפור הוא של על פניו. אבל סליחה שאני עוצר אותך. הסיפור הוא של על פניו. אני מציע לך הצעה, עוד פעם, אתן לך שיעורי בית או לכל אחד מהציבור, שיבדוק כמה תרבות, אני מדבר על תרבות, על אירועים היה לציבור שלנו בתקופה הזאת, ואני יכול להגיד לך יותר מזה, בתחילת התהליך, אתה יודע מה אני אומר לך עכשיו פוסקופ, בתחילת התהליך היה איזשהו סוג של חיבור שאני הייתי בתוכו, ואני כמנכ״ל התנועה ישבתי שם הרבה בין פורוש לבין יהודה בוטבול, וסוכם שיהיה עבודה מצוינת, והוא גם אפילו קיבל תקציבים, ופתאום לאט לאט, בזמן, עוד לפני הרבה זמן, לא עכשיו, החליט ראש העיר להחליט, אתה תתקבל אם תעשה ככה, ואם לא תבוא, אני לא רוצה כנס לפרטים יתר על המידה. בסוף אנחנו הולכים לדבר הזה, כי הציבור שלנו ומי שמגיע לו, לצערי הרב לא מקבל. אמן לי, שאם היה מצב כזה שהיה, למרות הדמוגרפיה, בסדר? אני חושב שדמוגרפיה היא סיפור בפני עצמו וחובה בפני עצמה, אבל, ויש לזה שיקול בפני עצמו, אבל אני אומר לך שאם היה כזה טוב, הכל היה חלק והציבור שלנו מקבל את הכל, אני משאר לעצמי שבישיבות
המאוד מקבלות את הכל. אז אתה מדבר על ישיבות שהשתתפת בהן כמנכ״ל ש"ס. למה אין היום שיח? למה אין שיח עם דגל התורה, עם אגודת ישראל? כל אחד פועל ככה
בת עצמו. אל תהיה בטוח שאין שיח.
זה מציב מועמד כאן, זה מציב מועמד שם, זה מכריז שהוא רץ לרשות העיר, וזה התמונה.
אבי, אל תהיה בטוח שאין שיח. אני יותר מזה, אני אגיד לך בקלות, יש שיח. יש ברמות כאלה, ברמות אחרת, יש כל מיני אפשרויות שעומדים על הפרק, ויש שיקולים. אני חייב להגיד רק דבר אחד, שמעתי לא פעם ולא פעמיים פרשנים כאלה שאמרו, מה, הפוליטיקה יש לה אינטרסים כאלה ואחרים, והכל, זה לא ממש לא. אני אומר לך, ואני לפחות יכול להגיד לך על הרב אריה דרעי, שישבתי אפילו ביום שישי האחרון איתו כמעט על כניסת שבת. אני אומר לך, השיקולים הם נטו, נטו. אף אחד לא חפש, אתה יודע מה זה לרוץ עכשיו ב7-8 ערים לרשות עיר? עלה ופרפר, תקציב, עולם ושלם. ואתה עושה את זה, ואני אומר לך, שיקול הדעת שלו הוא אך ורק, אך ורק בנקיות הדעת לטובת הציבור שלנו. גם אם תשמע, מישהו חושב אני אומר את זה חד משמעית.
אבל את אותה מילה אומרים בכל מפלגה. בדיוק את אותה מילים אתה שומע מנציגי דגל התורה, ונציגי אגודת ישראל. אוקיי, אז אני אומר, אם היה שיח, והיו מגיעים להסכמות והבנות, היינו רואים ערים שבהם הולכים בהליכה משותפת ורחבה, ופה יהיה ראש עיר משס, ושם יהיה ראש עיר מדגל התורה, ושם יהיה ראש עיר מאגודת ישראל. כרגע אנחנו רואים ריצה עצמאית של כל אחד, למעט בני ברק שזה דגל התורה ואגודת ישראל בוודאות ביחד. בבית שמש לא ברור מה יקרה, באשדוד אתם הצבתם מועמד באופן עצמאי, באלעד יש בחירות, בביתר לא ברור איך זה ייגמר, אז למה לא סוגרים את זה?
אבל בוא נגלה תפח, אני ישבתי בנושא בני ברק, בסדר? ובשליחות השבוע של התנועה ישבתי וניסיתי להגיע, לפני שהוצהר הרב אורי בוסו שבעזרת השם יהיה ראש העיר הבא של בני ברק, לפני שיצאה הצהרה הזאת ישבתי לא ישיבה אחת ולא שתיים ולא שלוש, וניסיתי להגיע להבנות וחלוקת רוטציה לאורך שנים הבאות, כשהספרדים שיש להם 133% בבחירות האחרונות ייכנסו לתוך שיח הרוטציה. וההחלטה הייתה רק אחרי שאמרו לנו לא, אתם לא תהיו שם. אז זה, עשינו שיח. זה לא נכון לומר שלא עשינו שיח. וגם במקומות אחרים נעשה שיח. ויש מקומות שאתה תופתע. עוד שבוע, עוד שבועיים, תראיין אותי, אתה תראה שאני, אתה כבר תראה שיש מקומות שצלחנו להגיע לשיח, וחיברנו כמה, זה, כמה ערים, לא אחד ולא שתיים, מתחת פני השולחן, הצלחנו להוציא אותם המפה הארצית, ואמרנו, רצים פה ביחד, ותראה חיבור והסכמים שנחתמו עם כל המקומות האלה. זה כן, זה קורה. יש שיח כזה. אני מעדכן אותך שיש שיח כזה.
טוב, אני רוצה לעבור לעוד עניין אחד אחרון, אי אפשר שלא לדבר על חוק הגיוס ביום הזה. טוב, לא ברור מה באמת קרה אחר הצהריים בישיבת ראשי הסיעות, אבל כמו שאנחנו מבינים, יש חוק גיוס שהמפלגות החרדיות עצמן, קרי יהדות התורה וש"ס, לא סגורות על הניסוח שלו, יש מחלוקות ביניהן, עוד לפני הנוסח המוסכם בכלל על הממשלה ושאר מרכיבי הקואליציה. מצד שני, יש אמירה של ראשי המפלגות, אם לא יעבור חוק גיוס, לא נמשיך להצביע עם הממשלה. אוקיי, אז מה חוק הגיוס שרוצים להצביע עליו? יבוא נתניהו להגיד, אין בעיה, מחר מעלים את חוק הגיוס. מהו חוק הגיוס, השר חיים ביטון?
תראה, קודם כל צריך לדעת שאין, כל עוד אין ניסוח מוסכם על כל הצדדים, אז הוא לא יעלה, זה ברור. עכשיו, הוויכוחים הם שוב פעם ויכוחים שבעיקר, בעיקר בנושא הספציפי של חוק הגיוס, בגלל שהוא נושא כל כך רגיש, הוא בעיקר נמצא אצל גדולי ישראל. גדולי ישראל הם שמתווים את הצוות שיושבים ודנים, האם אפשר להגיד 21, 22, לא נכנס כרגע לפרטים, יש דיונים ומה עושים ומה אפשר ומה אי אפשר לעשות. יש קבוצות יותר מקצינות, פחות מקצינות, יש כאלה שמבינים את המצב שאנחנו מזהים פה כרגע. רגע, זו סיטואציה מאוד לא מורכבת וצריכים לדעת מה אפשר לקבל ומה אי אפשר לקבל. אבל בסוף זה ברור שגדולי ישראל הם שיחצו כאן, הם יחתכו כאן לכאן או לכאן, כי זה בציפור נפשנו. נושא חוק הגיוס בציפור נפשנו. ולכן, א', הדרישה לעשות חוק גיוס בתחילת מושב החורף היא דרישה אולטימטיבית שחייבת להיות. אי אפשר למשוך את הדבר הזה יותר, ואי אפשר להגיד שעוד פעם נחכה לעוד משהו, כי כל פעם שאנחנו חושבים לחכות לעוד זמן, מצבנו נהיה בשטח נהיה עוד יותר מיליטנטי, והחבר'ה מתקוממים והולכים על כיוון, כבר הפכו להפוך את זה אישית נגד החרדים, וכמובן שהסיפור הזה לא יעבור חוק גיוס חלק, לצערנו אף פעם לא עבר, נושא הגיוס תמיד היה נושא רגיש בתוך הציבור הישראלי הכללי, והוא יישאר כזה.
אז בעצם אנחנו החרדים משלמים את מלוא המחיר על הרפורמה המשפטית הזו, שפחות קשורה אלינו, והביאה לאווירה ציבורית.
קודם כל כן, אני חייב לומר, אנחנו לא התנגדנו, וגם גדולי ישראל לא התנגדו לרפורמה הזאת, כל עוד שהיא הייתה משהו שהוא יכול בסוף גם להיטיב איתנו בתפקידים שאנחנו עובדים, כמו למשל חוק של היועצים המשפטיים במשרדים שמקשים עלינו, וגם עכשיו שאלת אותי בתחילת השיחה, שאלה אולטימטיבית, מה קורה עם התקציבים החרדים? האמן לי שאם היה את חוק היועצים המשפטיים, לא הייתה שואלת את השאלה הזאת, ולכן זה גם טוב לנו, וזה חשוב גם לנו. מצד שני, במציאות הקיימת ששמו את הכל על השולחן פעם אחת, והסיטואציה שנוצרה כרגע, שבה אנחנו עומדים כרגע, כן, אנחנו נושאים חשובים לחרדים, מתקשים מאוד להתקדם, אבל לא רק אנחנו, האמת שכולם מתקשים. אבל אי אפשר לומר שהכל אנחנו, כי אמרתי לך לפני רגע, יש דברים חשובים ברפורמה שיכולים להיות טובים לנו, המצב הקיים כרגע מקשה עלינו מאוד, ואנחנו סובלים מזה, חד משמעית.
טוב, בזה תמה שיחתנו, רק נעדכן שלמרות שניסיתם, אני יודע, גם גורמים במשרד החינוך, לסייע להורים לילדים אוטיסטים ששנת הלימודים שלהם בשנה הבאה, על פי החלטתכם במשרד החינוך הייתה אמורה להסתיים שעה מוקדם יותר, בגץ היום קבע שהמתכונת תישאר על קנה, והחלטת משרד החינוך מתבטלת.
אתה יודע, אני רק אגיב על זה בשורה קטנה. לא זוכר הרבה פעמים במחיי, למרות שאני חלק מהשר במשרד החינוך, והיה לנו אפילו שיח, כפי שאתה מכיר אותו, בנושא פתרון העניין הזה. לא זוכר פעם ששמחתי על זה שבגץ עשה פסק נגד...
התערב בעניין. כן, מי שאתר בעניין זאת, אבל... כן, ארגון עלות ועוד ארגונים רבים אחרים.
אני אבל חייב לומר שלא ישמע אחרת, היה, הבעיה היא הייתה בעיה אקוטית, הפתרון היה כנראה פתרון לא טוב, ובגץ נצר ונפטר לנו הבעיה, נפטר לנו בדרך הזאת, ואני אומר לך, אתה יודע מזה, אבי, אני הייתי בנקודה הזאת חושב שצריך לעשות זה בדרך אחרת, אבל זה גם מצוקה, ולכן אני מקווה, אני שמח בשביל הילדים.
השר משרד החינוך, השר חיים ביטון, תודה רבה על הדברים, כאן ערב טוב.
תודה רבה, ערב טוב, ושוב שנה טובה לכלל ילדי ישראל.
תודה רבה, להתראות.